שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 8. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא, ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כה, שהיא ישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים, וגם רפואת הרב עדין שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. טוב, דבר ראשון, חשוב לי מאוד שתדעו שהפודקאסט שלנו אפשר למצוא אותו גם בוואטסאפ, בקבוצה, גם בטלגרם וגם אנחנו עכשיו גם בספוטיפיי. תחפשו ישיבת כה בספוטיפיי ותוכלו למצוא אותנו ואת כל השיעורים הקודמים. אנחנו קוראים פרק 8 ואנחנו מתקדמים. היום אנחנו נלמד מדף נ"ט עמוד ב' במילים השולח את הבעירה ועד דף ס' עמוד א' במילים גרמה בנזקים פטור. טוב, חומר הלימודים שלכם דילג על שתי דפים בערך והנחית אותנו במשנה המרתקת הזו. קשה לי להסביר לכם עד כמה אני סולד מהקפיצות ודילוגים בלימוד גמרא. ככה לא קוראים ספר וככה לא חושבים על ספר. צריך לקרוא מילה אחרי מילה, שורה אחרי שורה, דף אחרי דף. רק ככה אפשר באמת להיכנס לסיפור ולקרוא אותו בנשימה עצורה. anyway, בכל מקרה, היום אנחנו נקרא משנה ואת הגמרא שעליה. אנחנו בעצם עוברים לדבר על נזקי אש. אש הוא אחד מאבות הנזקים ויש לו כללים והגדרות לאיך שהוא עובד. כן, איך בדיוק מגדירים נזק של אש, איך זה עובד, מתי אני חייב, מתי אני פטור. הרעיון הבסיסי הוא שאדם שמדליק אש נהיה חייב על הנזקים שהאש תגרום, שהאש עושה. ברגע שאני מדליק אש, בדרך כלל אני הופך להיות אחראי על כל נזקים שהאש הזאת תייצר. כאן המשנה דנה בשאלות שבודקות מתי אני נעשה אחראי על נזקי האש ומתי לא. אז בואו נתחיל. דרך אגב, אם אתם שומעים רעשים של כלבים או מטוסים או מסוקים, אני ממש מתנצל, אני מקליט פה בבית ויש פה המון המון הפרעות והמון רעשים. אין לי פה איזה ציוד הפקה מטורף, אז אם יש הפרעות אני נורא נורא מתנצל. סליחה ומחילה. טוב, מתחילים. משנה. השולח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אדם שולח את הבערה. מה זה שולח את הבערה? נותן אש בידיים של חירש, שוטה או קטן. חירש זה, בזמן של המשנה, זה אדם שבאמת לא מדבר ולא שומע, באדם שלגמרי לא יכול לתקשר, אדם שאין לו דעת, גם שוטה, גם קטן. שלושה סוגים של אנשים שמוגדרים בתור אנשים שאין בהם דעת. אין להם אחריות על מעשיהם. וכמובן, אחרי שהבאתם את האש, נגרם נזק. האש התפשטה והעיירה נשרפה. גוואלד, העיירה נשרפה. הדין הוא שאותו אדם שמסר את האש פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הוא פטור בדיני אדם כי בסופו של דבר הוא לא הבעיר את העיירה. הוא רק גרם בעקיפין לשרפה. אני לא בפועל הדלקתי, אני רק הבאת את האש לשתי העיירה או לחירש העיירה או סתם לילד קטן. על גרימה כזאת התורה לא מחייבת. אבל כמובן שמבחינה מוסרית, האדם הזה הוא אשם, ולכן בדיני שמיים הוא יאכל אותה. כבר דיברנו על דיני שמיים, שיש דיני שמיים, ושם מחייבים על דברים שפה למטה אנחנו לא יכולים לחייב. ממשיכה המשנה ואומרת, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב. אם אני שולח אש בידיים של פיקח, כלומר, אדם נורמלי, שהוא לא חירש אותו וקטן, יש בו דעת, אז הפיקח נהיה חייב. ברגע שהאש מגיעה לידיים שלו, אז הוא נעשה אחראי לכל נזק שיתרחש. הוא לא יוכל להאשים אותי שאני הבאתי לו את האש, משום שהוא יצור אחראי, הוא יצור אוטונומי, הוא אחראי למעשיו, לא משנה מה הבאתי לו, מה אמרתי לו לעשות, אין שליח לדבר עבירה. אמרתי לך לשרוף את העיירה, זה יפה מאוד, אבל אתה אחראי למעשיך, בגלל שאתה בן אדם בר דעת, יצור תבוני. טוב, עד כאן דינים שקשורים לשליחה, אדם ששולח בעירה על ידי אדם נוסף, ואמרנו, אם השליח הוא בר דעת, אז הוא הופך להיות אחראי, אם השליח לא בר דעת, אז אני הופך להיות אשם בדיני שמיים, אבל פטור בדיני אדם. כעת, נעבור לדיון נוסף במשנה. אחד הביא את האור. ואחד הביא את העצים, המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, המביא את האור חייב. כן, מה קורה עם השריפה הזו? היא מיזם משותף. חברו אותה. שני אנשים חוברים יחד על מנת לייצר שריפה. מי יהיה חייב? כן, אחד הביא את האש, אחד הביא את העצים. מי יהיה חייב? אז המשנה אומרת, אחד הביא את האש ואחד הביא את העצים, זה שהביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האש, זה שהביא את האש חייב. מה הנקודה? הנקודה היא שלא משנה מתי היהודי של העצים או היהודי של האש, מה שמשנה כאן זה מי היה האחרון. כלומר, מי היהודי שבזכות התרומה שלו, בזכות התרומה שלו, האש מתחילה לבעור. מי הבן אדם שכאילו שם את הדבר שבגללו התחילה השריפה. אם אני מביא עצים, וואלה, לא קורה שום דבר. מגיע הבן אדם עם האש, מייצר את האש. אני מביא אש, לא קורה שום דבר. בא בנם עם עצים ומתחיל העסק. אתה, תמיד האחרון יהיה חייב, כי הוא זה שבעצם מייצר את הדבר הזה שנקרא שריפה. עכשיו במשנה יש דיון נוסף על עניין הליבוי, ליבוי של האש, הוא המשך של הדיון הקודם. כן? אש, כמו שאתה, כל מה שעשה מנגל בחיים שלו יודע, אש לא מתפשטת לבד, היא צריכה ליבוי, היא צריכה אוויר כדי לבעור, והיא צריכה רוח כדי להתפשט. כן? צריך לנפנף. אז המשנה אומרת, בא אחר וליבה. המלבה חייב, ליבתה הרוח, כולן פטורים. לדוגמה, אחרי שברל הביא את העצים, זנונדה הביא את האש, אבל גצל, גצל ליבה, גצל נפנף. גצל נפנף עם קרטון ועשה פו, פו, כן? מי חייב? זונדל, גצל, ברל, מי חייב? כמובן שגצל חייב, כי גצל הוא זה שבסופו של יום אחראי לשרפה. הוא האחרון משרשרת של הפירומנים, שגרם מכל העיירה לבעור. לכן הוא יהיה חייב, כי הוא ליבה, הוא האחרון. ליבתה הרוח, אומרת המשנה, מה קורה עם... אף אחד לא ליבה, מי שליבה זה הרוח, בא הרוח וליבתה והאש התפשטה, אז, מדהים, כולם פטורים. ברל, זונדל, כולם פטורים. למה? כי הרוח ליבתה. זה דין די מדהים, וגם, אני מוכרח לומר, גם די מקומם. כלומר, אני דלקתי אש, בא רוח והאש התפשטה, שרפה שדה או בית או משהו, אני פטור. למה שאני אהיה פטור? כן? יש עוד דיונים, יש פה ראשונים שהסבירו שזה רק ברוח לא מצויה, שלא יכולת לקחת אותה בחשבון, אבל יש גם כאלה שמתקשים ומסבירים כאן שכן, אדם מהתורה פטור על שריפה שמתפשטת על ידי הרוח. אני חייב על שריפה שאני בעצמי עושה אותה. אני חייב על נזקים שאני בעצמי עושה. אם יש עוד כוח שמעורב בזה וגורם לזה להתרחש, אני נהיה פטור. עד כאן המשנה, יש כאן המון שאלות, המון מקום לחשוב, אבל אין לנו זמן, אנחנו רצים לגמרה. בוא נתחיל, בוא נתקדם. גמרה. אמר ריש לקיש, משמי דחיזקיה, משמו של האמורה חיזקיה. לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה, אבל מסר לו שלהבת חייו. מה הייתה? מה? מעשיו כגרמו לו. מה שאמרנו במשנה, אומר חיזקיה, כן? אומר ריש לקיש בשם חיזקיה. מה שאמרנו במשנה, שאני פטור מדיני אדם, אם מסרתי את האש לחרש שוטה וקטן, זה רק אם מסרתי לשוטה גחלת. גחל. והשוטה ליבה אותה ואספו והפך אותה לשריפה והעירה לשריפה. אבל אם הבאתי לשוטה שלהבת, כלומר אש ממש דולקת, אתם מבינים? גחלת זה כאילו גחל, שלהבת זה כבר אש שדולקת, אז אני אהיה חייב. כשהבאתי לשוטה שלהבת, כך אומר חזקיה, אני אהיה חייב. למה? מעשיו שלו הם שגרמו לו, מעשיו כגרמו לו, מעשיו הם שגרמו לו. אני בעצם הדלקתי את האש, כי אני מביא לשוטה אש שכבר דולקת בעוז, כן, מביא לו לפיד דולק. אז אני גרמתי במשרים לשרפה, אני לא יכול להסתתר מאחורי השוטה ולהגיד, אני לא עשיתי שום דבר, הבאתי לו רק לפיד בוער. לא, לפיד בוער זה כבר משהו שהוא כבר, זה כבר האש שלי. ריש לקיש בעצם בשם חזקיה, בעצם עושה פה הוקימת על המשנה. הוא מעמיד את הדין של המשנה, והוא אומר שהדין שכתוב במשנה, שפטור בדיני אדם, אם אני מוסר לחרש שוטה וקטן, זה רק אני מוסר גחלת. אבל ברגע שאני מוסר שלהבת, אני אחראי לנזקים שהתרחשו כתוצאה מהשלהבת הזאת. ככה אומר חזקיה. ככה אומר ריש לקיש בשם חזקיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת פטור. מה הייתה? מה? צוותא דחרש גרמה לו. רבי יוחנן חולק על חזקיה ואומר שאפילו מסרתי לו לשוטה העיירה או לחרש העיירה שלהבת ממש, אני פטור. למה? צוותא דחרש, הצוות של החרש, ככה מסביר רש"י, האחיזה של החרש בשלהבת היא זו שבפועל גרמה לאש להתפשט. כן, השוטה לוקח את השוטה או החרש, לוקחים את האש, את השלהבת ומסתובבים איתה. בעצם הוא גם בעצם שותף בדבר הזה, לא רק אני אחראי, אני לא אחראי, יש פה בעצם השוטה גם כן, הוא חלק מזה, ובגלל שאין לו דעת, ואני לא עשיתי את כל הנזק, אז אני אהיה פטור. מתי אני אהיה חייב גם בדיני אדם, לפי רבי יוחנן? הגמרא אומרת, ולא מחייב עד שימסור לו גבזה סלטה שרגה. דהוא ודאי מעשה דידי גרמו. הוא לא יתחייב, אומר, אני אסביר, עד מתי אני אתחייב אם אני מביא לשוטה משהו, מתי אני אתחייב? אם אני ממש מוסר לחרש קוצים, עצים דקים ונר, נר דולק, אז בוודאי מעשיו שלא גרמו. כלומר, גם רבי יוחנן מסכים שאם אני מספק לחרש או לשוטה את כל האמצעים בשביל לייצר שריפה איכותית, אני אשכרה נותן לו קוצים, עצים דקים ולהבה. אז אני בוודאי הופך להיות הגורם לכל העסק. אני הופך להיות חייב אפילו בדיני אדם. כנראה שמה שרבי יוחנן חושב זה שאם אני נותן לשוטה רק שלהבת, אז השריפה עדיין זקוקה לעוד מעשים של השוטה. להזין את האש, להפיץ אותה, לכן אני אהיה פטור. כי אני רק גורם, אני לא ממש מבצע. אבל אם אני נותן לו את כל החומרים, וזה ברור, כן? כל שוטה יודע, כשנותנים לו אש קוצים ועצים, הוא יחבר את זה ביחד וייצר שריפה. אז אני בעצם הגורם הראשי, השוטה הוא רק מין אמצעי, הוא לא משמעותי. הוא מין דבר באמצע כזה, אבל בעצם אני זה שאחראי על כל השריפה הזאת, לכן אני אהיה חייב. ככה גם רבי יוחנן אומר. עד כאן החלק הראשון של המשנה, של הסוגיה, מחלוקת בין רבי יוחנן לחזקיה, בשאלה מתי אני מתחייב, אם אני אתן אחרי שוטה וקטן. לדעת חזקיה, אני מתחייב ברגע שאני מביא לו שלהבת. לדעת רבי יוחנן, כשאני מביא לו קוצים, עצים ונר, אז אני נהיה חייב. מתי אני פטור לגמרי? מתי אני פטור מדיני אדם? לדעת חזקיה, אני פטור כשהבאתי לו רק החלט. לדעת רבי יוחנן, אני נהיה פטור גם כשאני מביא לו שלהבת, עד שאני לא אביא לו את כל החומרים הדרושים. עד כאן הסוגיה, שוב, היא סוגיה קשה. כלומר, הסברתי אותה מאוד בפשטות, אבל כאילו, יש פה הרבה שאלות, אבל אין לנו זמן להיכנס אליהם. אז אתם בטח גם לא צריכים אותנו לבגרות, אז אני לא אכנס אליהם, אבל יש פה הרבה הרבה, הרבה שאלות אפשר לשאול. בכל כך אנחנו ממשיכים הלאה, לחלק הבא של המשנה, של הגמרא. ממשיכה הגמרא, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב וכולי, מה זה וכולי? צריך לקרוא גם את ההמשך, כי הגמרא תלך על ההמשך. אומרת המשנה, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, אחד הביא את האור, ואחד הביא את העצים, הביא את העצים חייב, אחד הביא את העצים, ואחד הביא את האור, הביא את האור חייב, ואחר וליבה מלבה חייב. ועל זה יש פה מאמרה של רבי נחמן בר יצחק, אחד מחשובי המוראים, שאומר כך. אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני ליבה לא משתבש, ומן דתני ניבה לא משתבש. כידוע לכם, בזמן הגמרא, לא למדו משנה מתוך ספרים, אלא הכל היה עבר בעל פה. זה עניין די מדהים, ששווה פעם לדבר עליו, על זה שהכל היה בעל פה, כל המשנה, כל הברית, הכל היה בעל פה. בכל מקרה, רב נחמן בר יצחק שמע שתי גרסאות למשנה שלנו. גרסה אחת אמרה, באחר וליבה, המלבי חייו, בגרסה אחרת אמרה, באחר וניבה. שתי גרסאות למילה שבו אנחנו משתמשים בשביל לתאר את הפעולה, שהיום אנחנו קוראים לזה ליבוי, נפנוף, כן, לא נפנוף, ליבוי. אפשר, אז במשנה, יש גרסה אחת ליבה וגרסה אחרת ניבה. מה הגרסה הנכונה? רב נחמן בר יצחק אומר ששתי הגרסאות הן סבבה. שתיהן לא משובשות. אפשר להשתמש בשתי המילים. שתיהן הולכות טוב בהקשר של המשנה. הוא מביא ראיות מהתנך, שגם המילה ליבה וגם המילה ניבה מתאימה לפעולה. מה הראיות? מה דתה, אומרת הגמרא, מה דתני ליבה לא משתבש? דכתיב בלבת אש. כתוב בתורה, בלבת אש. רואים שהשורש לבה קשור לאש שבוערת. אפשר להגיד, ללבות אש, לייצר מאש, להבה. ומה דתני ניבה לא משתבש? דכתיב בורא ניב שפתיים. כתוב בפסוק, בורא ניב שפתיים. ניב השפתיים זה מה שיוצא מהשפתיים, כלומר מילים. בפיוטים, הרבה פעמים משתמשים במילה ניב, בשביל להגיד דיבור, כן? ריב רביעי שאין ניבי. ניב זה דיבור. אבל כאן, רב נחמן בר יצחק משמש, מרחיב את הביטוי ניב, אומר שגם רוח שיוצאת מהפה שלי, היא בעצם יכולה לקרוא ניב. כל מה שיוצא מהשפתיים שלי זה ניב. לכן, לנבות את האש זה כאילו לנשוף על האש. לכן גם המילה לנבות מתאימה. עד כאן הערה לשונית לגמרי של רב נחמן בר יצחק. מאוד מעניין, למה הוא רצה לומר את זה, למה זה נכנס לגמרא, למה זה כל כך חשוב, האם יש לזה השלכות, השאלה אם זה ליבה או ניבה. אבל אנחנו נשארים ברמה של הפשט, ולכן, כמו שאומרים, next. בוא נעבור לחלק הבא של הגמרא. הגמרא עוברת את הדיון הבא במשנה. וכאן יש גמרא באמת נורא מעניינת, נורא חשובה. סוגיה מאוד מאוד חשובה, לגבי המון נושאים. ציטוט מהמשנה, ליבתה הרוח, כולם פטורים. כן? והגמרא מביאה, בשביל להרחיב את הדיון, ברייתא, שעוסקת במקרה שלא הופיע במשנה. בוא נקרא את הברייתא. תנו רבנן, ליבה וליבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו, פטור. בוא נסביר. במשנה היה כתוב מה הדין עם אדם ליבה. עם אדם ליבה, הוא חייב. מה הדין עם הרוח ליבתה? כולם פטורים. אבל הברייתא מדברת על שיתוף פעולה נדיר בין האדם לבין כוחות הטבע. מה יהיה הדין אם גם אני וגם הרוח ליבינו ביחד? אני והרוח. אני ליבתי והרוח ליבתה. אני חייב הפטור. כן? ובכן, תלוי. הברייתא אומרת שאם הליבוי שלי יש מספיק כוח בשביל ללבות את האש, שתהיה אש שיכולה להתפשט, אז אני חייב, למרות שגם היה רוח. ואם הליבוי שלי כשלעצמו לא היה מספיק, ורק בגלל שהרוח הצטרפה לאש, אז כל העסק התרחש, אז אני פטור. עד כאן הברייתא. חלוקה בין השאלה האם הליבוי שלי היה מספיק שלעצמו, או שהליבוי שלי לא היה מספיק שלעצמו. אם הליבוי שלי היה מספיק שלעצמו, אני אהיה חייב. אם הליבוי שלי לא היה מספיק שלעצמו, ורק על ידי הרוח הליבוי התרחש, אז אני אהיה פטור. כעת הגמרא שואלת שאלה מאוד מעניינת, שתגרום לארבעה אמוראים לתת כל אחד ואחד תשובה מקורית משלו. שואלת הגמרא, אמאי להווה כזורה ורוח מסייעתו? למה? כשאני והרוח מלבים ביחד, וליבוי שלי לא היה מספיק לבד, למה אני פטור? למה שזה לא יהיה כמו זורה ורוח מסייעתו? מה זה זורה ורוח מסייעתו? זריעה היא כידוע אחת מלמדת מלאכות שאסורות לשבת. אחת מהמלאכות שאסורות לשבת זה מלאכת זורה. מה זה זורה? זריעה זה פעולה שאני לוקח את השיבולים של החיטה. יש לי, אחרי שקצרתי, יש לי הרבה הרבה שיבולים מורבבים ביחד עם קש, עם הקנים של החיטה. אני לוקח איזה כף או מזלג ומעיף את הרמות של חיטה באוויר. הרוח מעיפה את הקנים של החיטים, את הקש, כי זה קל יחסית וזה מתעופף, ואני נשאר עם השיבולים הכבדות שנופלות בחזרה לאדמה. כן? מין טכניקה כזאת שאני משתמש ברוח בשביל להפריד בין השיבולים לקש. הרוח מעיפה את הדברים הקלים רחוק יותר, והדברים הכבדים נופלים לחזרה למטה. עכשיו, מי שזורה בשבת הוא כמובן חייב, למרות שהוא משתמש ברוח. אני עושה מלאכה, אבל אני משתמש בכוח של הרוח, ואני והרוח ביחד, רק אני והרוח, אני יכול לחשיר את זה? אני והרוח. ובלי הרוח כל העסק הזה לא יעבוד, ועדיין, מה הדין שאני אהיה חייב? אני אהיה חייב. אז זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. אם בהלכות שבת, פעולה שלי שנעזרת ברוח, נחשבת פעולה שאני עשיתי, אני אהיה חייב. אז למה בהלכות נזקי אש, כשפעולת הליבוי שלי מסתרף אל הליבוי של הרוח, למה שזה לא יחשב גם לפעולה שלי, ואני אהיה חייב? אני לא משנה אם עשיתי ליבוי שיכול להיות לבד או לא יכול להיות לבד, גם אם הליבוי שלי הוא רק עושה חצי מהעבודה. אני יחד עם הרוח, נתנו פה עבודה, כמו שבשבת זה נחשב חייב, נחשב שעשיתי מלאכה, גם בנזקים זה יחשב שעשיתי נזק. זו שאלה מעולה וגם שאלה מאוד עמוקה, היא בודקת דברים נורא נורא יסודיים פה בעסק. היא בודקת את השאלה, מה נחשב פעולה שאני בעצמי עושה? אם אני עושה משהו יחד עם רוח, האם זה פעולה שלי או לא פעולה שלי? בשבת אנחנו רואים שזה נחשב פעולה שלי, עשיתי מלאכה. האם אותו דבר זה יהיה גם בנזקים? לשאלה הזו יש בגמרא 4 תשובות, מגדולי האמוראים, אביי, רבא, רב זירא ורב אשי, כל אחד מהם ייתן תשובה אחרת להסביר את ההבדל בין המקרה של זורה למקרה של ליבוי שלי יחד עם האש. אמר אביי, הכה במאי עסקינן, כאן במה אנחנו עוסקים, כלומר בברייתא הזאת במה אנחנו עוסקים, כגון שליבה מצד אחד, וליבתו הרוח מצד אחר. מכוח הקושייה, מכוח השאלה שלנו, אביי נדחק, ומצמצם את הדין של הברייתא למקרה נורא נורא מסוים. והוא אומר כך, מה שכתוב בברייתא, שאני פטור, אם אני מלבב וגם הרוח ליבתה, זה רק במקרה אם אני ליביתי לצד אחד, כאילו נשפתי לצד אחד של האש, והרוח באה לצד השני בכלל. יוצא שמה שאני עשיתי בכלל לא השפיע. זה לא שיתוף פעולה בין לבין הרוח, זה אני נגד הרוח. לכן אני לא כמו זורה. זורה הוא עושה שימוש יחד עם הרוח. הוא בסימביוזה, הוא בשיתוף פעולה עם הרוח. כאן אני, בעצם הליבוי שלי לא עשה שום דבר. אני ליביתי לצד אחד, אבל בפועל הרוח הלכה לכיוון השני, וזה בשבפועל ליבת האש. אז הליבוי שלי לא נחשב כלום. ולכן אני אהיה פטור לגמרי. זה מה שהבאי אומר. הסבר נורא דחוק, הוא בעצם מסביר את הברייתא שלנו במקרה, רק מקרה נורא מסוים של צד אחד וצד שני. אבל אם זה יהיה אני והרוח ביחד מאותו צד, יגיד הבאי, מה יגיד הבאי? יגיד הבאי, אני אהיה חייב כמו בזורה. כל הסיבה שאני פטור זה שבעצם הליבוי שלי לא היה משמעותי. רב אמר, רב יש לו תירוץ אחר לגמרי, כגון שליבה ברוח מצויה וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. רב גם מצמצם את הדין למקרה מסוים ומסביר שמדובר בברייתא שהוא ליבה במחשבה להצטרף לרוח מצויה, רוח שגרתית. אבל אז באה רוח לא מצויה, רוח חזקה באופן נדיר, ורק הרוח הזאת גרמה לאש להתפשט. לכן אני פטור. בניגוד לזריעה בשבת שאני בונה על רוח מצויה, וזה בדיוק מה שקורה. כאן היה עסק שהתרחש בגלל רוח לא מצויה. רבא נכנס לשאלה אחרת לגמרי, בניגוד לאביי, הוא שואל את השאלה, בעצם, האם הרוח הזאת הייתה בניתי עליה או לא בניתי עליה? בגלל שאני התכוונתי ללבות, ואני בונה על אש מתפשטת עם רוח מצויה, כן? רוח רגילה שמנשבת. הגיעה רוח לא מצויה, בעצם הליבוי שלי כבר לא משמעותי. הרוח הלא מצויה היא זאת שגרמה את כל האש. לכן אני פטור. זה הרעיון של רב. רב זירא אמר, כגון דצמרה צמורה. רב זירא, כמו אביי ורבא, גם כן מצמצם את הדין של הברייתא למקרה מסוים, למקרה ספציפי. הוא מסביר שמדובר שהוא בכלל לא ליבה כמו שצריך. הוא רק נשף קצת בקטנה, כן? הוא עשה איזה... רשי אומר, הוא ניפח ולא נשף. הוא איך רשי אומר? דקה, אני קורא לכם. אומר, צמרה צמורי, לשון איש תצמירתא. כלומר, לא נפח ממש, אלא בנשימה. כדרך המחמם בנשימתו את ידיו. כזה. זה לא באמת ליבוי. אם הוא היה באמת מלבא יחד עם הרוח, אז הוא היה חייב, כמו זריעה. אלא מה? הליבוי שלו היה חסר משמעות באופן קיצוני, הוא באמת לא עשה כלום. לכן זה לא נחשב שהוא ליבה את האש. אם באמת הוא יצטרף לאש, לרוח, אם באמת הוא יצטרף לרוח וילבה באופן רציני, באופן משמעותי, אפילו אם הוא לא עשה את הכל, הוא יהיה חייב. אבל פה מדובר שהוא לא עשה את זה. מה שמשותף גם לאביי, גם לרב וגם לרב זירא, שהם כולם מסכימים שאם אני בפועל מלבה ומצטרף לרוח, והרוח הזאת היא רוח מצויה, רוח רגילה, ואני מצטרף אליה, אז אני אהיה חייב. כמו בזורה. ככה מסכימים אביי לרב ורב זירא. כל אחד נתן דוגמה אחרת. אביי הלך לכיוון של... שאני הגיע, אש, הרוח הלכה לכיוון השני, רב הבנה על הרעיון של אש, רוח לא מצויה, ורב זירא אמר שבכלל לא ליביתי, עשיתי רק איזה ליבוי מיניבלי. עכשיו מגיעה התשובה הרביעית, והיא התשובה המגניבה, היא תשובה מכיוון אחר לגמרי. רב אשי אמר, כי אמרין על זורה ורוח מסעייתו, הנמילי לעניין שבת, דמלכת מחשבת עשרה תורה. אבל הכה, גרמה באלמאו, וגרמה בנזקין, פתור. רב אשי חי אחרי אביי ורב ורב זירא, והוא בא עם רעיון חדש ומגניב, שמסביר את ההבדל בין המקרה שלנו לבין זורה בשבת באופן אחר לגמרי. רב אשי לא מצמצם את הדין של הברייתא, ולא מעמיד אותה במקרה ספציפי, הוא מייצר חלוקה עקרונית בין שני הנושאים, בין זריעה בשבת לבין נזקים. אני מתרגם. דברי רב אשי, כשאנחנו אומרים זורה ורוח מסעייתו, זה רק לגבי שבת, בגלל שכל דבר שהוא מלאכת מחשבת, התורה אסרה. אבל כאן זה גרמה בלבד, וגרמה בנזקים פטור. בוא נסביר. בשבת יש עיקרון, עיקרון שנלמד מהפסוקים, עיקרון על, הייתי אומר, שנקרא מלאכת מחשבת. בשבת אני חייב רק על מלאכה שהיא מלאכת מחשבת. ההגדרה של מלאכה בשבת היא דבר שרציתי, חשבתי לעשות אותו, והוא נעשה, ואני עושה אותו. אם אני עושה מלאכת מחשבת בשבת, אני חייב. בדרך כלל, הכלל הזה בא להגיד של דברים שאני אהיה פטור מהם. כלומר, אני עושה משהו בלי מחשבה, אז זה לא יהיה מלאכת מחשבת, בלי כוונה או דברים כאלה. אבל כשאני משתמש ברוח כדי לתרות את החיטה שלי, אני עושה פעולה במחשבה תחילה. אני לוקח בחשבון את הרוח, כמו למשל במלאכת אופה. כן? אני משתמש בכוח של האש. אף אחד לא יגיד, באופה אני אהיה פטור. למה? כי אני משתמש, ואני יחד עם האש. לא. ככה אופים. אני לוקח את הכוח טבע הזה שנקרא אש, ומשתמש בו ומייצר מלאכה. גם בזריעה. אני משתמש ברוח בשביל לזרות, זה נחשב מלאכה. יש פה כוונה תחילה, יש פה מחשבה, ויש פה פעולה שמשלימה את הכוונה. לכן לגבי שבת, זה מספיק בשביל להיות חייב, אני אהיה חייב. אבל לגבי נזקים, אומר רב אשי, אין לי הגדרה של מלאכת מחשבת. לא משנה לי מה המטרה שלי, מה חשבתי, משנה שאני בפועל צריך לגרום, לייצר את הנזק בשביל להתחייב. אם אני לא עושה בפועל את הנזק, אם אני רק גורם את הנזק, אני רק עושה גרמה, אז אני אהיה פטור בנזקים. בשביל להתחייב בנזק צריך לעשות אותו, לא רק לגרום אותו. אפשר הרבה הרבה לדבר על הרעיון של רב אשי, גם על הרעיון של מלאכת מחשבת, שהוא רעיון שבדרך כלל, במסכת שבת משתמשים בו בדרך כלל בשביל לפתור, לא בשביל לחייב. פה, זו דוגמה, אני חושב, דוגמה יחידה, שמשתמשים ברעיון של מלאכת מחשבת כדי לחייב. משהו שהייתי חושב שאולי הוא יהיה פטור עליו, אתה מתחייב כי זה מלאכת מחשבת. וגם צריך הרבה לחשוב על מה זה גרמה ונזקים, שזה אחד הנושאים החשובים של הפרק שלנו. אבל אנחנו לא נרחיב יותר, אתם תחשבו על זה בזמנכם הפנוי. אז עד כאן הסוגיה. בואו נסכם מה היה לנו. היה לנו משנה שעסקה באחריות שלי לגבי אש. הדיון הראשון במשנה היה לגבי שוטה או פיקח. אם אני מוסר את האש לשוטה, אני נהיה פטור בדיני אדם. אם אני חייב דיני שמיים, אם אני מוסר לפיקח, הפיקח נהיה חייב. על זה הגמרא דנה והביאה מחלוקת של רבי יוחנן וחזקיה בשאלה מה הבאתי לשוטה. האם הבאתי לו גחלת או הבאתי לו... אם הבאתי לו שלהבת וגחלת, ולפי חזקיה, אם הבאתי לו שלהבת, אני אהיה... חייב, לפי רבי יוחנן, גם שלהבת אני אהיה פטור, אני אהיה חייב רק אם הבאתי לו את כל הדברים שהוא צריך בשביל לייצר את האש. אחרי זה היה הערה לשונית בגמרא לגבי ליבוי, לגבי הדיון העקרוני במשנה, השני במשנה, לגבי השאלה של אני מצטרף לעוד מישהו, לא היה דיון בגמרא לגבי אחד הביא את העצים, אחד הביא את האש, על זה הגמרא לא דיברה, אבל לגבי הליבוי, הליבוי של הרוח, הגמרא הביאה ברייתא שמדברת על אני מלבה וגם הרוח מלבה, ועושה השוואה בין זה לבין זריעה בשבת. וארבעה תירוצים של המוראים. תירוץ של אביי אומר, אני ליביתי לצד אחד, הרוח ליבתה לכיוון שני. תירוץ של רבא אומר, אני בניתי לרוח מצויה, אבל בא הרוח לא מצויה. תירוץ של רב זירא שאומר, אני בכלל לא ליביתי, עשיתי רק איזו פעולה בסיסית מאוד של ליבוי, שהיא אפילו לא נחשבת ליבוי. תירוץ רביעי של רב אשי שאומר, יש הבדל בין שבת לבין נזקים. בשבת, מה שיקבע לי אם עשיתי משהו, זה אם עשיתי מלאכת מחשבת. בנזקים שיקבע לי, זה אם אני בעצמי עשיתי את כל הנזק, ואם זה לא גרמה. ופה זה ייחשב כמו גרמה, כי הרוח בעצם אחראית על חלק לפחות מהליבוי של האש, ולכן אני אהיה פטור. עד כאן הסוגיה, מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא, ועד אז תהיו ברוכים.